No Limit, פודקאסט פוקר עם מני מלכה ואייל קסיאס.
אוקיי, מי מתחיל את התוכנית?
רצון שלוש!
איך שוב?
איי, פוקר טוב למאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפרק 4 של No Limit. כאן אייל קסיאס אשכר.
מני מלכה עצמו.
ואחרי ההפסד שהוא נשבר לי באבן ג'וק, מפה הפרק רק משתפר עבורך, לא ככה מני?
אתה יודע שפעם היה לי בדיחה עם הפוקר טוב הזה?
ספר לי.
אתה מכיר זה שאתה, אני לא זוכר, זה היה מזמן כזה, אתה יודע שאתה רואה מישהו בחצי חינם, שהוא עם אשתו, ואתה מכיר אותו מהפוקר, ואז אתה, אז עכשיו הוא כאילו, הוא לא רוצה לפגוש אותך. הוא לא רוצה לפגוש אותך, ואתה בא אליו כזה בין המלווים, פוקר טוב, אבי! אתה יודע, כאילו. הוא לא רוצה לפגוש אותך. זהו, אתה לא זוכר מה היה שם.
זה מזכיר לי, כשהייתי בן 15, הייתי הולך לאיזה פארטי הקבוע, תנקרט יהודה, והפעם אחת בא אחד השחקנים, והוא בא עם משקפי שמש, המשחק מתחיל בתשע בערב, וכולם שואלים אותו, מאסטרמן, מה זה, למה אתה עם משקפי שמש? הוא אומר, אל תשאלו, יש לי לוויה בבוקר, אנחנו אומרים לו, איזה לוויה בבוקר? הסולט שלי הולך למות היום כמה פעמים, אני כבר מוכן. באתי ארוך מאוד, מאסטרמן האגדה. מה קורה?
וואלה, הכל טוב, הכל טוב. אני תמיד במשחקי פוקר שמשחקים כאילו, אז אשתי מתקשרת, אני אומר, תהיו, תעשו רעש, היא חושבת שאני בוגד בה. תעשו רעש, כאילו הפוך.
כן.
היא חושבת שאני בוגד בה, שלא זאת שאני משחק.
כן.
הפוך. לא משנה, מה הולך?
וואלה, הכל בסדר, קצת בג'טלג.
מה, אתה באת עם מדליה?
נכון.
ספר קצת.
מדליה, עם 42K, אני יודע. נשמע כמו סיידינג של צריבט. מני מלכי פותח under the gun, 13,000, אני מרים מלך מלכה, עושה את זה 42K. אבל לא, של ריצה, ממרתון ברצלונה. חפרנו פה לפני זה על הנסיעה הזאת.
אני רק אגיד משהו, לפני שאתה מתחיל לספר.
כן.
מה קרה לך, אחי? הייתי פעם חבר שלך, פתאום אתה נכנס לפה בלי חולצה, היית כאילו, אחי, איפה פעם היינו עייפים ביחד? איך נהיית כזה? מה נהיה ממך? ספר.
אין מה לעשות. אז 5 ימים ברצלונה, יום אחד של שיכרון חושים.
מה זה שיכרון חושים?
לקום בבוקר, לאכול לחם עם דבש, קפה שחור, לשים את הנעלי ריצה, את החולצה עם אבא ואור עליה, ולצאת לרוץ את כל העיר, פעמיים שלוש, במשך 3 שעות ו-11 דקות.
יפה, שיפרת?
כמעט בשעה וחצי.
כן, נכון, אמרו אותנו, טוב, אחרון היית צריך להזדנב אחרי אחיך.
כן, אבל
עשיתי... החפר, סתם. לא, נשוי מילדים, איך אמרת את התירוץ שהוא אמר לך?
לא, זה האמת, אין מה לעשות. יש דברים לתקופות אחרות בחיים. כמו בפוקר, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אני רוצה להיות שחקן פוקר מקצועי. אומר לו, מה אתה עושה נכון להיום? אני אבא, נשוי +3, עובד משרה מלאה ב-IT. אומר לו, תקשיב ותקשיב טוב, נראה לך שאתה בפוזיציה בחיים שאתה יכול לעזוב את הדבר הבסיס היציב שיש לך וללכת לרדוף אחרי חלום כזה? זה חלום שייך לצעירים, אין מה לעשות.
יואו, אתה עצוב, למי ששומע עכשיו והתבגר.
ריצה לעומת זאת, זה משהו שאפשר לעשות כמעט בכל גיל.
גם לא, גם לא.
אתה יודע, תלוי כמה אתה תחזק טוב את המכונה הזאת, שקיבלנו את הגוף הזה. וגם הרבה מזל, כמו בכל דבר.
אתה יודע ששמעתי איזה פודקאסט על משהו, על מישהו שרץ וזה, ואז אתה מכיר את זה שיש בסקס, שאפשר למשוך את הגמירה? כאילו שזה, ואז גם האורגזמה יותר גדולה, שיש כל מיני שיטות.
כן.
נכון? אז שמעתי שבריצות לברחקים ארוכים, יש איזה שלב שהגוף מתחיל להישבר לגמרי, ואז יש עוד פרץ של אדרנלין שעולה ומפריש דופמין למוח, ויש המקצוענים, יעני, כמו האלה שמושכים הטנטרות של הזה, הם יודעים למשוך את ההרגשה של ההיי הזאת לטווח ארוך. אתה מבין מה אתכוון?
מטורף,
אחי.
אני חייב לשמוע את הפרק הזה קודם כל, אליבתי. דבר שאני הגעתי חד משמעית לשלב שהגוף נשבר, אחרי 32 קילומטר, אחרי שעתיים וקצת על הרגליים. נתקלתי בקיר, מה שאומרים בעולם הריצה, שזה הגוף מאבד מהכוח, השרירים נעשים כבדים, ואתה מרגיש שאתה לא מסוגל להמשיך בקצב הזה. ועטתי, רצתי בקצב 4.25 לקילומטר עד אותה נקודה, והורדתי איזה 20 שניות לכל קילומטר. דיעבד, כשאני מנתח את זה, היה חסר לי גם נוזלים וגם אנרגיה. לא הצלחתי לדחוף מספיק ג'לים תוך כדי. הרגשתי שכל פעם שאני בא ללגום, שאני עומד להקי, ואמרתי, די, אני רק רוצה לסיים את זה בלי זה, ולא, ממש לא רציתי להקי שם באמצע. להשתין, אגב, לא הייתה לי בעיה. אמרתי לעצמי, אם אני אהיה חייב פיפי, אני לא מתכוון לעצור.
אז איך עושים? משתין נגד הרוח. איך עושים?
תוך כדי ריצה, אחי.
לא, נכון.
באיש ברזל זה דבר מאוד סטנדרטי לעשות.
באמת?
התחרות נמשרת 10 שעות.
משתין ומה, פוגע בראש?
מה זה בראש?
אוש, עוברים ושווים.
משתדל שלא, משתדל כשיהיה לך קצת זמן כזה, אבל למזלנו לא הגענו לשם.
איך אתה עושה את זה אבל? עשית את זה פעם? הצלחת להשתין בריצה?
לא, זאת פעם ראשונה ש...
אמא,
רק בשיחת אסטרטגיה עם המאמן, הוא העלה את האופציה הזאת, ואמרתי לעצמי, בונה, אני לא עוצר.
איך משתינים בריצה?
איך אתה משתין ברגיל, באותו דבר?
אה, אתה כאילו כמו בבריכה כזה, מתעלם?
מה שיהיה.
כן, אתה כאילו בבריכה כזה, מסתכל ימין השמאלה? כן, רק שלא תעשה את זה איפה שכל המעריצות, היי, קול מי, שם, לא תעשה.
רק שיש מעריצות, יש רצים מאחוריך, יש רצים מקדימה, אבל אתה לא...
וואו.
סתם, זה אנשים שכל דקה חשובה להם.
באמת? יש כאלה משתינים נגד הרוח?
תשמע, אם אתה עושה ספורט
כאילו... אתה לא מסתובב עם הגב כאילו?
אתה לא סגור בכיוון של הרוח.
לא, אבל זה מצחיק כאילו, אתה רץ, ואז אתה פתאום מסובב עם בגב, ואז אני שומע, מה הוא עושה? הוא משתין, זוזו הצידה, כאילו, יש לכם סימן לרצים. זוזו הצידה, הוא משתין, יואו.
כן, ואנשי ברזל, ברכיבה על אופניים, או בכלל, בתחרויות אופניים, זה מאוד מאוד סטנדרטי לעשות את זה. אתה מכניס כל הזמן המון נוזלים.
איש הברזל זה הגיוני, כי יש להם גם שחייה.
עשייה בהתחלה, שעה תופרים את זה.
נו, אז שמה אתה משתין.
ואז 6 שעות אתה על האופניים, מה תעשה?
מי שלא השתין בבריכה של הגדולים, לא יוכל להשתין בריצות.
כן, למזלי לא הגעתי לשם, אבל אולי בגלל שחששתי מהתרחיש הזה, לא שתיתי מספיק מים תוך כדי.
פחדת, שתית קפה ותה עם דבש ולא שתית יותר מדי מים?
כן, נראה לי שהיה חסר לי נוזלים, אז זה היה קשה, אז נתקלתי בקיר, אבל זה רק עושה את ה... עניין שלה לסיים ולעשות את זה בתוצאה ככה יפה, עניין יותר מרגש ויותר מספק. והיה מדהים, תשמע.
זה היה ב-32 קילומטר?
32, אכלתי קיר.
מה קרה ב-37 קילומטר?
אמרתי לעצמי, אין מצב, אני מצליח לשמור עוד 5 קילומטר בקצב הזה, אני רק אשמור את הקילומטר הקרוב, אני רק אשמור את הקילומטר הקרוב. בדיוק כמו שאני בטילט, אני אומר לעצמי, אסור לי להמשיך לשבת עכשיו בשולחן, אבל אני בטורניר, אז אין לי ברירה. אז אני רק אעבור את העד הקרובה בלי לעשות דבר הכי מפגר בעולם. אני רק אקפל את העד הקרובה, אני רק אשחק כמו שכתוב בספר את העד הקרובה, וככה אני מדריך את הטילט שלי שלב אחרי שלב. ככה אותו דבר עם ריצה. אם אתה חושב על כל המאמץ הזה בפני עצמו, איך אפשר לרוץ 42 קילומטר? לרץ כל פעם קילומטר אחד בפני עצמו, וגם בהכנות, באימונים שלך לזה, אתה כל פעם מוסיף עוד קילומטר אחד, עוד קילומטר אחד, אתה בונה את זה בהדרגה.
וואו.
התעייפת רק מלשמוע אותי מדבר על זה?
לא, זה מדהים אותי, תשמע, זה כל הכבוד. אתה נותן לי השראה לישון. זה כאילו, בא לי גם, אחי, אני גם, אני אומר לך, אני רץ בנשמה.
כן, היה לנו דיבור. התחלת עליי, יצאת עליי איזה פעמיים ריצה.
כן, תשמע, אתה עושה לי חשק. אולי פתאום נעשה כאילו אני ואתה איזה מראטון כזה של איזה 3 קילומטר כזה, לנפש.
תשמע, בוא נתחיל מהאזור נוחות שלך, בוא נעשה מרתון.
נו.
בקאמל. נעשה מרתון פוקר.
מרתון סטנדאפ,
כן,
מרתון פוקר.
נתחיל, אני ואתה נביא עוד כמה שבורים שמתייברים להצחיק. קודם כל ננסה לעשות ערב קונספט כזה. אתה עשית גם ערב אחד שכולו מוקדש לסביב הפוקר, סביב הידיים שלך. אני הייתי שם עם הבצוג שלי.
זה היה מזמן, אחי.
זה היה לפני חצי שנה. כל דבר שמרגיש לפני 7 באוקטובר מרגיש כמו מזמן.
מה זה חצי שנה? למה חצי שנה? מה היה?
מה, הם ברוכים הבאים לשיעור. שהיינו בבר גיורה.
שהבאנו את הקהילה וכזה. עשיתי שם 2 סרטונים חדשים.
נכון.
אבל זה לא היה פוקר, סטנדאפ על פוקר.
לא.
זה היה הופעה שלי, וכאילו עם החבר'ה של הפוקר, אתה יודע.
כן.
לעשות הופעה על פוקר לגמרי, זה נראה לי...
לא, זה קשה.
לא, זה לא שזה קשה כמו שזה לא יהיה משתלם. אתה תעבוד על זה שנה, ואחר כך הקהל, אתה גומר אותו, יש 6,000 איש. הם גם לא אוהבים לבוא.
לא אוהבים לבוא.
אם אתה לא שם להם שם איזה טורניר באמצע, אז הם לא...
כן, כן, אני כל הזמן עושה את המופע של קלף לחיים, בדיוק עכשיו מתכונן לעוד אחד. וכל האנשים שבאים לא קשורים לפוקר. זה מדהים, את הקהילה של הפוקר מאוד מאוד קשה להביא.
לא, גם באיזשהו מקום הם היו.
חלקם, כן.
אלה שיוצאים ומעוניינים, אתה יודע, הם היו, אתה יודע, אנשים שמשחקים פוקר, ואני אתה משחק פוקר.
נכון.
הם לא אוהבים עכשיו טלנטים של פוקר, הם, אתה יודע, הם אפילו שונאים אותם. תחשוב על זה.
שונאים אותי?
לא אותך באופן אישי, אבל הם לא אוהבים, כאילו, אתה יודע, אני לא, אתה יודע, יש לי חברים שמשחקים פוקר, אין דבר כזה שכאילו, נגיד, מישהו עכשיו לוקח, אתה יודע, איזה טורניר, והם לא אומרים עליו, בוא נעטוף, חבל על זה. אתה יודע, הם לא, אתה יודע, כאילו, לא צריכים להבין שכאילו, נכון שיש אסטרטגיה, ונכון שיש, אתה יודע, יכולת, אבל עדיין, הוא עטוף. הם פשוט אומרים את מה שאמרתי לך עכשיו, טק, 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 והוא עטוף. הייתי עכשיו, אתמול הייתי בסופר, ובאתי לה, היה לי שני דברים, היה מישהו עם עגלה, ואז אמרתי לו כזה, אני יכול לעקוף אותך? אמרו לי, כן, תעקוף. ואז הקופאית הסתכלה עליי כזה קצת, היא לא שמה לב שעקפתי כאילו באישור, אז היא עשתה לי כזה ככה עם הזה, אמרתי לה, תקשיב, הוא הולך להתעצבן עליי עכשיו חבל על הזמן, כי חתכתי אותו, אבל צחקי אותה כאילו, תעביר לי את החשבון ככה רגיל, עכשיו הוא שומע אותי, הוא קרוב, והיא שומעת אותי. השניהם כאילו התחילו לצחוק, לצחקי כזה, כאילו, ואם שאני זה, ואז הוא אמר, הוא סטנדאפיסט, הוא אומר לה, את יודעת שהוא סטנדאפיסט, כאילו אני מכיר אותו, הוא סטנדאפיסט. אז היא אומרת, אוקיי, וזה. עכשיו פתאום מגיעה מישהי מאחורה, היא אומרת, שלום, אני פטור מתור, משהו כזה, ככה היא אמרה. ואז היא באה לעקוב, הוא אמר לה, סגר לה את העגלה, ככה אמר לה, אני פטור שממור, אתה יודע, יאללה, יאללה. פתאום הוא התחיל להתעצבן עליי, חצופה, אמרת איזה, אמרת לו, לא, יש לי תעודה, אמרת, אומר, איפה תעודה, מה זה פתור, כל אחד יבוא, ימציא פה משפט, עכשיו מתחיל בלגן, אני כבר, את השני דברים שלי העברתי, ויצאתי משם, אתה יודע, כמו בסרטים, שהכל מתפוצץ מאחוריך, אני כאילו יצא, כאילו, הסתם, זה מזכיר לי את ה, את ה, מתי אתה מרגיש בפוקר, שהכל מתפוצץ מאחוריך, אתה מכיר את זה שאתה מפסיד, או שאתה מרוויח, בקש, ואז אתה יוצא עכשיו מוקדם כי אתה צריך ללכת, אז אתה במעלית, אתה מרגיש שכולם מדברים עליך עכשיו, או שהפסדת, כאילו עשית טעות ענקית ואהבת ראשון, ואז אתה במעלית, אז אתה בטח הם מרחלים עליי עכשיו, כאילו יואו, סוף סוף הוא הלך, הכבס הזה, אתה יודע, כאילו לא משנה מה, אבל כאילו פוקר זה מקום שהכל מתפוצץ מאחוריך, אתה יודע, נכון. לא משנה... מה התוצאה? עכשיו שהיינו, אני ואתה בתל השומר, ושחקנו עם החבר'ה של נובה, אז לא שרדת, לא הגעת לשולחנות, לא הגעת לפיינל. ואז ראיתי אותך כאילו, אתה יודע, זה לא עכשיו תורניר על איזה, אבל ראיתי אותך כאילו, מה אני אשאר פה עכשיו? כאילו, אתה רוצה להישאר, אבל למה? כאילו, מה? באמת, אין לך מה לעשות שם. אתה יודע, אז הלכת כזה, ואני כאילו, יואו, אבל מה? אתה יודע, זה כזה, טוב, הוא חייב ללכת, כן. אתה יודע, אין לו מה לעשות פה, אתה מבין?
מאוחר.
וכאילו, אני אומר לעצמי, כאילו, בטח שהיית רוצה להישאר, היית רוצה להישאר יותר מטורני רגיל, כאילו, להישאר לסוף, סתם, סתם מחשבה.
תשמע, אני עושה חיבור בין שני הדברים שסיפרת, וזה תמיד כאילו, נורא נורא מעניין אותי שאני מרגיש שהדבר שאנשים מתעסקים בו יותר מכל, אתה תיארת את זה כשמישהו מספר שהוא ניצח טורניר, אבל בכל שולחן פוקר, אני מרגיש שהנושא שהכי מעסיק את כל השחקנים, זה מי הכי עטוף, למי יש הכי הרבה מזל, כל אחד בא לשולחן, אני מרגיש כדי לאמת את האמונה שלו לגבי המזל שלו, כל אחד מחפש הוכחות לזה שהוא חסר מזל, איך אני רואה את זה? זה השיחה שמדברים בה הכי הרבה בשולחנות. ותשאר מכל 10 אנשים, תשאל אותו מה הוא יגיד, יש לי יותר מזל מהבן אדם הממוצע או פחות מזל מהבן אדם הממוצע? כולם יגידו שיש להם פחות מזל. וכל פעם שהם יפסידו קופה, זה רק יחזק אצלם את האמונה הזאת. וזה משגע אותי, איך זה יכול להיות שזה אצל כולם ככה? מה אתה חושב?
תשמע, זה... יש אנשים שיש להם יותר מזל.
זה בטוח.
תשמע, זה כזה, זה באמת, אתה יודע... אני חושב שגם שהכל קשור לאנרגיה. אתה יודע, יש לי חבר שהוא באמת שחקן על, שחקן על, אבל לא ראית מישהו שממנחס את עצמו יותר ממנו. אתה מכיר את זה? יש דוחף עם מסים, תראה איך אני נשבר. שים לב עכשיו, תראה איך אני נשבר, סתכל. שהוא מצלם את האייפד, והוא נשבר לפני היד. אתה, הוא צילם את זה אונליין, הוא לא כאילו עכשיו, והוא נשבר, ואתה מסתכל ואתה אומר, למה אתה עושה את זה? אתה יודע, כמו עם ה... רק לא דמה, אתה יודע, כאילו... אתה יודע, זה כאילו נשארו עכשיו 3 אחרונים, הוא עם הרימה קטנה, אומרים לו, טוב, בוא נעשה הפסקת סיגר, אומר, תכף אני אהוב, תעשה הפסקת סיגר. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה? כאילו, מה עובר חברות? ואז אתה שם לב, כאילו, איך, בתקופות שלא הולך לו, איך הוא כאילו גמור. הוא גמור. אתה מבין? כאילו זה בדיוק ה... ולעומת זאת, בן אדם ששומר על אנרגיה טובה כל הזמן. אה, לא נורא, למדנו, אתה יודע. עכשיו, היה לי יום ראשון שעבר, אני תמיד מנחה הרבה פתוחה, בקאמל. אני אוהב לראות את החדשים, אתה יודע, זה, זה. אבל כבר משהו כמו שנה, אני עושה רק שתי עליות. עושה את העלייה הראשונה, עושה את העלייה השנייה, והולך. הולך או להופיע באנגלית, או הולך הביתה. ושתי העליות השניות הן העליות הקשות. כי כבר ראו איזה 9 חובבים, נשארו עוד איזה 6, אתה יודע, עוד איזה 6, ואתה כאילו, אלה שמופיעים עכשיו, הסטנדאפי, מי שמנחה, הוא באמת ירגיש את הבור של, של הקושי. חצי מהקהל הולך, אתה יודע, השעה כבר מתחילה להיות מאוחרת, זה לא ערב של שעה, זה ערב של שעתיים וחצי. ו... ואמרתי ששכטר חזר מחול עכשיו, ואופר שכטר, ואמר לי, אני רוצה לעשות את העלייה השנייה. אז אני אעשה את העלייה הראשונה ואת השנייה, אז אמרתי, מה, אני אעשה את השלישית ואני אלך? אני כבר אעשה את כל הערב. הבאת, אז נשארתי. והוא לא בא לעלייה הראשונה, למה שהוא ביקש. אז המשכתי את כל הערב, והגעתי שוב לבור הזה, והרגשתי את הקושי שלי, אתה יודע, שעכשיו הסטנדאפיזי, הקהל כבר הולך, ואתה פתאום עולה, ואתה צריך להרים אותם. וממש, אתה יודע, שסיימתי את העלייה השנייה, בא לאחד הסטנדאפיסטים, אמרתי, בוא נס, היית כאילו ממש עייף כזה של, יאללה, לכו, לכו, כאילו, וזה, והוא גם צודק, אתה יודע, זה באמת היה בזה, באנרגיה הזאת נכון. וכשסיימתי את הערב, הלכתי הביתה, ואמרתי, וואי, זה היה ממש קשה. ושלחתי הודעה למנהל, אני רוצה גם שבוע הבא לעשות כל זה. אתה מבין? כי אני רוצה לחבק את זה, כי אני יודע שזה מחשל, אתה מבין? זה האזורים ששפר אותך כסטנדאפיסט. זה האזורים, המקומות האלה, שאתה נושם בקושי. אתה יודע, אני הולך לקושי ומתחיל לחייך אליו בחושך, אתה יודע.
אתה יכול לראות את הקו המקביל בין זה לבין פוקר?
תגיד אתה, מה עולה לך? מה...
אני חושב ש... אם אני נוסע לתחרות, הדבר שאני יכול להתכונן אליו, זה לבוא מהרגע שאני נוחת בקזינו, עד הרגע שאני עולה על המטוס חזרה, והאנרגיה שלי נעולה במצב אחד, במוד אחד, במוד האידיאלי מבחינתי, במוד של החיוביות, במוד של, אני יודע שהקלף שאני צריך ייפתח לי בדיוק ברגע שאני צריך אותו, ואני אתייחס לכל הזדמנות שקורנקרט אליי בדרך כנס. שזאת האופציה היחידה מבחינתי להגיע הכי רחוק באיזשהו טורניר. שזה בדיוק העניין, כמו שאתה אומר, של האנרגיה שאתה מביא.
כבר העלית את הסיכוי שלך. אתה יודע, היה לי איזה חבר ששמע את הפוסקה שלנו הראשון, והוא אמר לי, איך הוא מזמין מסאז' 4 חודשים מראש לטורניר? תחשוב מה אתה עושה, אתה מתקשר למלון, אתה אומר לי, איך הוא עושה את זה, כאילו, אתה יודע, אני אומר לי, אני ברגע האחרון, עד שגרושתי לקחת את הילדים, אתה מבין? אתה מבין כאילו מה הסיכוי שלו מולך? כאילו באיזה אנרגיה, באיזה רוח אתה בא של רצינות ושל המסאז' הזה, אתה יודע, כאילו אנשים, אתה נותן לו חשיבות, אתה שם אותו כמו זוגה, סבייה, אתה יודע, אתה שם, אתה נותן לו...
תשמע, זה מזכיר לי, ראיתי אנדי רם, חבר... לאינסטגרם משהו על הריטואל שהיה לו בתור טניסאי לפני כל משחק. העניין עם איך הוא שוטף פנים, הנעליים, איך הוא נכנס תמיד בעגל ימין, איך הוא לוקח את הכדורים פה ושם, ואמרתי לו, וואלה, תשמע, לא נראה לי שלי יש איזשהו ריטואל כזה. הוא אומר לי, די, לא יכול להיות, אין שום דבר שאתה עושה. אני אומר, תשמע, אני משתדל לעשות מקלחת קפואה לפני... אם יש לי קצת זמן, אז אני שומע קצת טרנסים בחדר, כדי להיכנס לאיזשהו מוד כזה של המשחק זה טרנס, אבל זה לא איזשהו משהו סדור, אבל שאני מאוד מאמין בזה שכן יהיה איזשהו משהו כזה, של אתה יודע, אם הדילר, הפלור אומר, שפל אפ אנד דיל ב-12:00, 11:40, אתה שותה קפה שחור, מקלחת, שיר זה, וטק, כמו מכונה, כמו יורים אותך מתותח ישר אל עבר השולחן. ואני עוד לא סגור בעצמי איך זה ייראה, אבל בעוד 3 שבועות מהיום, שאני אמרי לאליפות ישראל, כבר יהיה מעודק. הנה, אני חייב לזכות בטורניר הזה.
יו, אלפיים תזכה, וזה יהיה כבר פעם רביעית, שיעצבן עוד הרבה אנשים.
של זה אנחנו פה, לעצבן אנשים אחרים, לא?
לא, אני לא חושב, אני חושב שדווקא אתה די אהוב ומפורגן מכל הכיוונים, עטוף כמו שאומרים.
יו, אתה יודע, זה בדיוק מה שדיברנו בשבוע שעבר עם בת-אל, אתה זוכר, עם העניין הזה של העטיפות, שאמרתי לה שפתאום נופל לי הסימון, עטוף, מזל, אבל לא, אתה עטוף בזמן ריצה עמוקה בטורניר פוקר, כי אתה עטוף, כי אתה מרגיש את כל האנרגיה והאהבה של כולם מזוקקת אליך, וככה זה העניין גם עם המרתון, או עם כל איזשהו רגע סי שכזה, אתה תבוא ואתה תתכונן אליו הרבה זמן, והכל יתנקד לאיזשהו רגע אחד, והסכר שלך יפרץ, ואנשים אחרים תהיה להם את ההזדמנות הזאת לחבק אותך, לעטוף אותך, להגיד להם כמה אתה חשוב עבורם.
איך היית עטוף בברצלונה? מה, עם מי טסת?
טסתי לבד, סגרתי, ובסוף הצטרף אליי חבר שלי, יניב פרץ.
וואלה.
כן, שאחותו שמה ברילוקיישן. ואיך שסיפרתי לו על זה באיזה ערב, הוא אמר, תשמע, נבדוק את זה, בסוף הוא סגר. והיה מדהים, היה כיף שלא להיות שמה לבד, והוא הרבה איתי בבוקר של המרוץ, למרות זה בשעת בוקר מוקדמת, והוא צילם אותי עם כל הרצים שמה, והוא חיכה לי באמצע הדרך, נתנו כיף בקילומטר ה-32, איך שראיתי אותו, ירדה לי כל הרוח מהמפרסים.
יואו,
סתם, ככה יצא פשוט.
ככה יצא, נגבר לך הכוח, בדיוק.
כן.
הכיף הזה שאב לך את האנרגיה.
סתם, הייתה לי את ההתלבטות, אני עוצר לחיבוק, אני לא עוצר לחיבוק, אבל אמרתי עצמי כוסומו, אם להשתין, הייתי משתין על עצמי, אז אני אעצור.
חיבקת אותו ושתנת עליו. יצאת, גילו, ניצלת את שני הדברים ביחד. אני פרץ, אוהבים, אוהבים.
כן, זה היה ממש כיף, אבל העניין הזה של העטיפות זה אחרי. זה החוויה שאתה עובר איזשהו משהו כזה אינטנסיבי, וכל מי שחשוב לך בחיים, כאילו מתרגש ביחד איתך. אבל האמת היא שבדיוק בטיסה חזור, אתמול ניסיתי לכתוב על החוויה הזאת, על הרגשות שצפים, או ליתר דיוק על החוסר רגשות שצפים. כי הראש מאוד עובד כמו מכונה, חושב על כל הדברים הנחוצים להמשך המרוץ, אבל גם מתעסק בכל הדברים שנחוצים לך כדי לחיות את החיים, כל הדברים שממלאים אותך ונותנים לך אנרגיה, והאנשים במהלך החיים של היום יום, זה מאוד מיוחד כזה.
בטח.
הרגעים האלה של האדרנלין והדופמין, בדיוק בצורה מקבילה לטורניר פוקר, שכשהם יורדים, אז אתה נשאר עם המהות שלך, עם מה שממלא אותך.
מרגיש שריצה זה יותר הישרדותי.
ברור שזה יותר הישרדותי.
זה לא כאילו כמו פוקר, זה כאילו החיים עצמם. כאילו, פעם קראתי בספר על, אם אתה רוצה כאילו לגלות את המטרות שלך בחיים, את המטרה שלך באמת, לך תעשה דברים שמפחידים אותך עד מוות. למה? כי רגע, לפני שתמות, תגלה מה חשוב בחיים באמת, ואז תחדד את המטרה שלך, ואז תמיד תמצא. יש עוד כמה דברים שהוא אמר לעשות. אבל זה אחד הדברים שמשך לי את תשומת לב, שאמרתי, מה מפחיד אותי, ובוא נלך לעשות את הדבר הזה. ועכשיו שאתה אומר את זה, אתה אומר, אני רץ. ולאט לאט נעלמים, כאילו, אתה נהיה הישרדותי.
כן.
אתה לא עכשיו, כאילו, חי. אתה סוג של מתפרק לחתיכות עכשיו. רץ, ונגמר הכוח, ונגמר האוויר, ונגמר המים, ונגמר האנרג'י, ונגמר, הכל נגמר. ומה עכשיו אתה חושב? מה חשוב לי בחיים? מי עולה לך? אלה שאתה אוהב, אלה שאתה רוצה, והדברים שאתה רוצה לעשות.
נכון.
אז כאילו, זה נפלא. כאילו, איזה תחביב מצאת לך, ימניוק.
תגיד, מה מפחיד אותך?
אני, אשתי, סתם, סטנדאפיסטים, אשתי מפחידה אותי שהיא רוצה ללכת להורים שלה לשבת. לא, סתם.
ראש הקאט.
מה מפחיד אותי? אני מפחד לעשות קפיצת בנג'י.
עדיין?
אני מפחד ליפול ממקום גבוה. אני לא חושב שיש לי איזה פחד גבוהים, אבל אני יכול לעלות עכשיו על בניין. אני מפחד ליפול, אבל כאילו ממקום גבוה. אבל מה מפחיד אותי בחיים? תשמע, אחרי שיש לך ילדים כבר, אתה יודע, כאילו, ופתאום זה נהיה, זה הולך ועולה, הדבר הזה. ככל שהקשר מתעצם, אז ישר זה עולה. אתה יודע, שיקרה לו משהו, אתה יודע, שזה כאילו פתאום נהיה, יש אותי קטן, חסר עונים, אתה יודע, יש עוד אחת קטנה, סיעודית, אתה יודע, כאילו, קרה לה, בוא תחליף, אתה יודע, כאילו, אז היצורים האלה, שיקרה להם משהו, פשוט מפחיד, אני יודע שזה קלישאה, אבל זה כאילו, כשאתה אומר מפחיד, אז ישר זה עולה לי, אז אני אבזיז את זה כזה, אני לא רוצה לדבר על זה. אני אומר, לא, מה מפחיד אותך? אל תברח. אבל לא, וואלה, לא, אני רק כזה חושב, אתה יודע.
כן.
כאילו, אתמול הייתי עם אמא שלי ב... אמא שני, אני לוקח את אמא שלי ל... לשלישי. אנחנו נפגשים, אנחנו הולכים לבריכה. למה? יש לה כזה מין כרטיס שהוא זול, ויכולה להיות באימון שחייה כזה. זה לא באמת אימון שחייה, זה מדריך עומד מחוץ לבריכה ועושה כאילו עם הידיים, והם, אתה יודע, הם לא זזים, הם בתוך המים. כאילו כושר, אבל זה טוב להם. מבוגרים, גיל השלישי. אז הגעתי איתה לשמה, עכשיו אני עשיתי מנוי לקאנטרי הזה, כי עכשיו אני גר בראשון, אמרתי זה. ואז הגעתי, הייתי איתה כזה, היא עשתה את זה שלה, אני עשיתי כמה בריכות, וסיימנו, יצאנו, הגענו. ואז הגעתי הביתה, ואשתי אומרת לי, יהודית, יהודית! אומרת לי שיש חוג התעמלות, אם אני רוצה לקחת את נועם, יש באותו קאנטרי. אני מגיע לחוג התעמלות, מגיע לשם, עולה, נכנס לחדר, כל הילדים רצים, אותו מדריך שמדריך את אמא שלי, קובי קוראים לו, הוא גם אומר לנועם, רוץ, תעשה את זה. החזרתי את נועם, חזרתי חזרה לחדר כושר לעשות האימון שלי, עכשיו כמה פעמים הייתי בחדר כושר הזה. מי המדריך בחדר כושר?
קובי.
לא, בוריס, אבל נחמד היה לדעת שהוא זה, אבל אחר כך חזרתי לאוטו, באתי פתרתי את האוטו, מי יושב לי באוטו?
נועם.
אף אחד, למה שישב לי משום?
אם שררת את נועם באוטו.
את נועם שררתי. כל הזמן הזה הוא היה באוטו. אז... אז כן, זה מה שאני עשיתי אתמול.
יפה.
כן. זהו, מה עוד? שמע, חשוב להגיד שכל הפודקאסט הזה הוא בחסות. האקדמיה לפוקר.
וראנר ראנר.
זה אותו בן אדם? כן, לא באמת. האקדמיה לפוקר וראנר ראנר, זו אותה חברה?
לא, יש את הראנר ראנר שמארגנים טורנירי פוקר
בכל הארץ.
בכל
ויש את האקדמיה לפוקר שגם עושים כאילו.
שהם עושים בית ספר הוותיק והמוכר ביותר בארץ לקורסים של פוקר. כן.
יפה, וגם IPC, פוקר ישראל.
טיולי פוקר לחול, כן.
טיולי פוקר לכל העולם, שעכשיו עוד אותו מארגנים את אליפות ישראל.
הגדולה ביותר שהייתה.
נכון, מעל 550 איש הולכים להשתתף.
כבר הבטיחו את זה. אני חושב ששנה שעברה הם שברו שיאים 1,200 כניסות, והשנה בטוח...
1,200 כניסות, אבל זה היה 500 איש, לא?
משהו כזה.
כל אחד שני כדורים קל.
אני אתן לי עכשיו איפה אני חותם על שני כדורים.
באמת? אתה הולך לראות שם כמו חולה נפש?
תשמע, זה unlimited re-entry.
אז אתה משחק כמו ששיחקתי בזה?
זאת האסטרטגיה? קודם כל תספר להם איך אתה שיחקת, ואז אני אתייחס.
אני הייתי בתל השומר. ואבי אסרפה, מנהל, אמר שיש unlimited בשעה הראשונה של כדורים. עכשיו זה גם לא עולה לכניסה.
למה שהוא יגיד דבר כזה? אנחנו עושים טורניר למפונים, לאנשים פצועים. אתה לא רוצה שבן אדם יפסיד את כל הצ'יפים תוך שעה יקום וילך.
נו.
אז כולם משחקים עם המושב, אבל מני אמר, אני אנוס את הפורמט עד אחרון השיטונים.
אז פשוט דחפתי כל יד, אבל דחפתי עולין. עד שהכפלתי שילשתי הרמה, בינתיים אתה היית בחוץ. נו. זה אסטרטגיה שטוב, אז זה מצחיק שבהתחלה אף אחד לא הבין את הפורמט, אפילו שהוא הסביר, ואני מתחיל לראות כדורים, ואז פתאום אסף אור יוסף קלט, מה זה, אפשר לעשות? ואז הוא גם התחיל לשחק ככה. אבל כן.
כן, בקיצור, אני לא יכול לעשות ככה, אני לא מספיק עשיר כדי לזרוק כסף, אבל אני רוצה לשחק...
אגרסיבי.
כן, רוצה לנסות לבנות הרמה ב-day one, זאת המטרה, ככה צריך בשביל לרוץ כל הדרך... עמוק בטורניר. נראה לי שזה הזמן לספר לך על יד ששיחקתי השבוע.
אוקיי, איפה שיחקת? לייב,
אונליין? אונליין, מועדון המטריקס ראנר. היינו ארבעה שחקנים אחרונים בטורניר 275.
275
כניסה? כן, שזה טורניר צהריים, נוקאוט.
מתוך כמה?
משהו כמו 50 שחקנים.
אוקיי, צהריים, המהירים האלה.
כן.
כן, אוקיי.
זה טורניר 125 פלוס 125 פלוס 25, כן. ואנחנו מקום שני בז'יטונים, בשמאל, עם הרמה של 45 בליינדים.
פי, ארגז.
כן, לא רע. הקאט-אוף מקפל, הכפתור פותח ל-12,000, רייז מינימלי, בבליינדים 3,000-6,000. אנחנו, הסקינג בשמאל, עושים טריבט, מ-12 ל-42, הוא משלם. פלופ נחמד. אס, נסיך, שמונה. הכל לבבות. אין לנו לב בעד.
לאיפה תלך?
יש לנו טופ פר, טופ קיקר. מפחדים מהלבבות. שמנו שש בפנים, נשארו עוד כמעט 40.
אוקיי.
אנחנו ממשיכים באימור המשך קטן של שליש קופה. והיריב משלם. בטרן יפתח 3. פה יש לנו בעצם איזושהי החלטה. היריב ביד, שחקן מאוד אגרסיבי, עושה הרבה בלופים, תפסנו אותו כבר כמה פעמים בלף. ולי פה עוברת מחשבה בראש, שבו אני אעשה צ'ק, ואני אתן לו לעשות את העבודה, ושהוא יבלף אותי. מה אתה חושב על המחשבה הזאת?
לא יודע, זה בורד קצת בסה. אבל אם אתה באמת אומר, זה הטיפוס, זה היריב, זה ההתנהגות שלו, ואתה רוצה לנצל את ההתנהגות שלו לטובתך, נראה לי כמו החלטה סבבה.
וכאילו בורד בסה, בגלל שיש המון קלפים, שאם הם מפתחים בריבר, היד שלי מאבדת לגמרי מהערך שלה, נכון? כל לב וכאלה. בכל אופן, אני הלכתי פה עם הניסיון הזה, בדיעבד, אני חושב שבגלל שזו סיטואציה כזאת של שולחן גמר, ויש לנו פה מאוד מאוד חשיבות, לא להפסיד את הקופה הקיימת, כי במיוחד בשלבים מתקדמים של טורניר, אבל זה נכון תמיד, ערך של צ'יפים שאנחנו מפסידים, עולה בחשיבותו על ערך של צ'יפים שאנחנו מרוויחים. במקרה הזה, סיכוי שנאבד את הקופה, הרבה יותר חשוב מהסיכוי שאולי נשחט עוד קצת ואליו מהבלופים שלו. לכן אני חושב שבדיעבד, הייתי צריך לעשות פה אימור עם העד הזאת, ושאת העדיים שאני עושה צ'ק במטרה לתת ליריב ולנסות לקבור את עצמו, כדאי לי מאוד שיהיה בהם לב ביד.
כן.
כן, שאני יותר מוגן, כן, שיש פחות תרחישים שבהם אני מפסיד את הקופה.
בגלל שהוא בלף, אז היכולת שלו ל... כאילו יכול בלף, יכול לדחוף, יכול לעשות שם מלא דברים שיהיה בס עליך לשלם ואז בסוף להפסיד ללב. זה הכוונה?
כן, שכאילו בגלל שאני לא מוגן פה בתרחיש הזה, והוא גם יכול לבלף אותי כשמגיע לב, וגם הוא פשוט ייקח יד יותר טובה ממני, הרבה פעמים שאולי דווקא היה משווה את האימור בטר, שעדיף לי לאמר את העד הזאת בעצמי. בכל אופן, עציתי צ'ק, והוא עשה צ'ק מאחורה, והריבר נפתח 10, אוף סוט, ועכשיו אני מרגיש טוב עם העד שלי, אמרתי חצי קופה, והוא קיפל. אז לא השגתי עוד ווליום מהיד, אבל מצד שני, נתתי ליריב אקוויטי בחינם. לא הגנתי על היד שלי, שיש מקרים שבהם זה משהו ממש בסדר לעשות. לדוגמה, אם אנחנו משחקים קש, ויש הרבה כסף מאחורה, ואין חשיבות ספציפית ללקחת איזשהו ערך של ז'יטונים, אבל בטורניר, במיוחד בשלבים היותר ויותר מתקדמים, המנטרה היא שערך של צ'יפים שאנחנו מפסידים, גדול בחשיבותו מערך של צ'יפים שאנחנו מרוויחים, ולכן זה היה פה נראה לי סיכון מיותר, שאומנם לא נענשתי עליו, אבל זה לא אומר שאני לא יכול ללמוד ממנו.
מדהים, אתה יודע שרק הכרתי אותך, פעם אחת אתה רק הצטרפת, כאילו הכרת את סטאס, ואז עשית איזו הרצאה ברמת החייל שם, איזה בר כזה, כאילו, ואז זה היה ממש בין ההרצאות הראשונות שלך, והגעתי לשם עם חברי עודד רביד, ומה שהיה שם, מה שאמרת שם, היה שם איזה מה שאמרת, שעד היום אני כאילו זוכר אותו. כאילו זה לא כזה רלוונטי, כן? פשוט, אני פשוט זוכר אותו, שכאילו היה ריצה לצבע, ואז אתה עושה צ'ק, כאילו, ואז תמיד כאילו אמרנו, מה, למה אתה מאמר? אתה נותן לו עכשיו לפגוע בצבע? יש פה ריצה, ואז אמרת כאילו את המשפט הזה, אמרת את המשפט שכמות הפעמים שהוא יפגע מצבע, היא קטנה מכמות הפעמים שהוא לא יפגע בצבע, וימשיך לבלף אותי. אתה מבין שהוא כל הזמן אגרסיב, כל הזמן... אתה מבין, זה משפט כזה שפתאום... זה בין הרגעים האלה, המכוננים האלה, שלי עשה כזה... וואו! אתה מבין? כאילו, יש לך היום הרבה כאלה, אבל אני אומר, זה היה בתור שחקן מתחיל, זה היה כזה... וואו! ספר לי עוד! אתה יודע, הייתי איתך בווגאס.
כן.
ויצאנו, אני, אתה וטימור מרגולין, החוצה, אתה זוכר שם באחד ה...
באחרון?
כן, כן.
אוקיי.
עכשיו, יצאנו, ואז שאלתי, כאילו, מה, כאילו, מי אתם בכלל? כאילו, מה, אתם נהייתם מקצוענים, אבל איך זה קרה? כאילו, מי, כאילו, אתה וטימור, וכאילו, נהייתם חבר'ה כאלה, ואתם בא... אתה כאילו צעיר, אבל אתה כאילו, אתה בדור הישן, אתה כאילו שייך לדור הישן. ואז הוא סיפר לי, הוא אומר, תשמע, לא היה לנו את... קודם כל, אף אחד לא ידע את המשחק כמו שהוא יודע היום. והיינו בפורומים, היינו קוראים בפורומים, לא היה כאילו ממי ללמוד. כאילו, הרמה שלכם אז הייתה הרבה פחות ממה שהיא היום, אבל לא הייתם צריכים לדעת פוקר לעומק, כי השחקנים היו כל כך גרועים, שזה היה אפילו יותר רווחי לכם מהיום. כן. נכון? זה משהו כזה.
בול.
נכון?
כן.
אז מה, תספר לי קצת על התקופה הזאת, מה זה, זה, זה באמת היה יותר רווחי?
וואו, קודם כל כן. ב-2008, כשאני התחלתי לצחק, מספיק שקראתי ספר, מספיק שהייתי מנתח ידיים וקצת נסה להבין מה אפשר ללמוד מהם, כבר שם אותי בעמדה מטורפת על פני התחרות, לעומת כל הכלים שזמינים היום, וזה שאנשים מבינים שאם הם מסכנים כסף כשהם משחקים פוקר, מאוד כדאי להם להשקיע וללמוד גם את המשחק. בגדול, אני מרגיש שכל מה שהיה צריך בשנים האלה זה להיות קצת טייט, זה לדעת לזרוק גם ידיים, לדעת לתפוס קצת בלופים לפעמים, ווואלה, היתרון היה אדיר. אנשים באמת לא היה להם מושג מה לעשות, והרמה עלתה משנה לשנה, ובשנים האחרונות בכלל היא צומחת באיזשהו עומק אקספוננציאלי כזה, הכלים החדשים שנכנסים מאוד מאוד שיפרו את הרמה, אפילו פה בארץ. ואני חושב שאחד הדברים הגורפים בנוגע לדור שלנו, של האולד סקול, של השחקני פוקר, זה שהאמרה, שאם היינו מבינים כמה קל להרוויח כסף היה פעם, וכמה ההזדמנויות האלה הולכות להיות מוגבלות בזמן, שכולם היו עובדים הרבה יותר קשה בזמנו. כדי למקסם את האפשרויות להרוויח סכומים כאלה של כסף, יחסית עם מעט זמן בבק אופיס, בללמוד, בלנתח וכולי. אבל פוקר כבר לא יחזור להיות משהו היה.
בטח, זהו. היה פוקר בום לימודי.
כן, לגמרי.
ממש, כאילו, אקדמיה לפוקר, ואתה הקמת את האקדמיה לפוקר, נכון?
נכון, לפני 10 שנים.
אז מה, תספר לי על זה קצת, זה כאילו אף פעם לא שמעתי לך. באמת?
מה, להחלטה לפתוח את האקדמיה?
לא, איך זה קרה בכלל? כאילו, אתה, גבו, סטאס, תשקביץ.
נכון. תשמע, בגדול, אני בתחילת הדרך כדי להפוך להיות שחקן פוקר מקצועי, הייתי לוקח שיעורים פרטיים, מיטב מוחות הפוקר שהיו בקהילה.
ממי?
בחור בפורום שהוא קוראים לו שיפיץ', שעד היום אני לא יודע איך קוראים לו. ולימים התחילו אנשים לקחת ממני שיעורים פרטיים. ואז אמרתי לעצמי, בונה, למה שאני אמשיך לעשות שיעורים פרטיים אחד על אחד, שזה נורא מוגבל בכמה אני יכול להכניס מזה, ולא אעשה שיעורים לכיתות, ואתחיל למלא ככה יותר ויותר אנשים. ועד שאני וסטס דיברנו על זה, ואמרנו בוא נעשה ניסיון, ופרסמנו בפייסבוק, ולאט לאט התמלאו מספיק אנשים בשביל כיתה אחת. ומפה לאוזן אנשים היו...
אתה יודע שאני הייתי בכיתה הזאת.
כן, אתה ועודד.
אני עודד, ואפילו אייל בן זמרון.
אייל בן שימון.
בן שימון, בן שמחון.
כן, כן, אני זוכר, זוכר טוב, את הימים האלה באקדמיה למסחר, את הישיבות של אחרי.
זה היה ברחוב התעשייה שם,
שיעורים של 3 שעות
שנמשכו. למטה, זה אפילו לא היה עדיין בראשון את ה...
כן, כן, שיעורים של 3 שעות שנמשכו 5 שעות בקל, אני וסטס היינו מתחילים לחפור ולא מסיימים. היינו מורים בתחילת הדרך. אבל תשמע, זה היה ועדיין תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה.
עכשיו אתה מגיע ללמד באקדמיה לפוקר מהדלת השנייה, נכון?
מה זה הדלת השנייה?
לא יודע, זה עדיין שלך? כן, אתה עדיין שותף שם בזה? לא ידעתי.
כן? למה לא?
לא יודע, לא ידעתי, חשבתי כאילו שחתכתם מזה, כאילו...
לא.
כי סטס גר בחול, עבר לפורטוגל, אתה יודע.
כן, אבל אנחנו עדיין הקמנו את החברה.
אוקיי.
בכל אופן, אני בא לשם, כן, על תקן של מורה, האמת היא ש... יש לי קורס מאוד מרגש בקרוב, הקורס של קסיאס.
ספר, מה? אתה יכול לספר. הקורס של קסיאס.
קודם כל לא פתחתי קורס למעלה משנה, מאז הפיגוע. וזה הולך להיות קורס מאוד מאוד מרגש מסיבה נוספת, שבקורס הזה הולכת להיות הבת זוג שלי.
וואלה, היא הולכת ללמוד פוקר.
היא הולכת ללמוד פוקר, אתה לא מבין כמה זה מרגש אותי.
יו, איזה לא נעים.
שהיא אשכרה מוכנה להקדיש כמה עשרות שעות, לנסות להבין מה זה השטויות האלה שאני כל היום מברבר עליהם ומקליט עליהם.
זה כאילו, זה קורס למתחילים?
זה קורס לאנשים שמשחקים פוקר, שעדיין לא למדו לעומק טווחים, וטווחים מקוטבים, טווחים ליניאריים, אסטרטגיה לפני ואחרי הפלופ. מאוד שחקנים עם ניסיון, אבל זה כביכול הקורס הראשון אצלנו בפאנל באקדמיה. וזהו, וזה מרגש מאוד. בכללי, כל פעם להתחיל קורס חדש, להעביר אנשים איזושהי דרך, איזשהו תהליך, זה משהו שאני מרגיש מאוד בר מזל שיקרה. אני לעולם לא אשכח שבשחייה האחרונה שלי באליפות ישראל ב-2019, mm-hmm. אני התחלתי מחזור של קורס דוקטורט טורנירים, ובאמצע הקורס הייתה את אליפות ישראל, והם ראינו לשם, אני ועוד שניים מהקורס הספציפי הזה, וכשנשארו שלושה שחקנים בטורניר, הייתי אני ועוד שניים מהקורס הזה. אני, אייל פלק ועדן אנציו. ושימון מודיע שיש 10 דקות הפסקה, ואני אומר לו, שימון, בחיית שימון, אפשר רבע שעה שאני אספיק להתקלח? הוא אומר לי, לא, 10 דקות. אני טס לחדר, תוך כדי שאני עושה לייב בפייסבוק, ואני אומר להם שאני רץ לעשות מקלרת קפואה, למה אני עייף גמור. 16 שנה אני מקצוען, עדיין לא פתרתי איך אני ישן טוב לילה לפני שולחן גמר. עושה מקלרת קפואה כדי שתזרים לי את האדרנלין, יורד חזרה למטה, יש 30 שניות על השעון, מתיישב בשולחן, הם באים, אומרים לי, תשמע, הנה המספרים, רוצה לעשות עסקה, אני אומר להם, חברים, כמו שלמדנו בקורס, ההזדמנויות האלה לשחק על הכסף הגדול, להביא את הניסיון שלכם לידי ביטוי, הם חד פעמיות, ולמרות שכל הגוף שלך אומר לך, בוא נסגור עסקה, זה יהיה כמו ניצחון, אתה צריך להגיד שום דבר, משחקים עד הגביע, עד מה שצריך לקרות יקרה, וזה היה החוויה הכי מחשמלת שהייתה לי.
היית חייב, כי זה מה שלימדת אותו. אתה חייב עכשיו, אתה לא יכול לעשות דיל איתה. אתה יודע, בוא נעשה דיל. בואו, תביאו את זה. לא, אבל זה מה שלמדנו, זה היה מני טיים. זה היה, וואי, וניצחת אותה.
וניצחתי, כן. היה כמה ידיים מאוד טובות.
זה סיפורים כאלה שבסוף אתה לא מנצח אותם, נכון? אני לא מוכן, ואתה אמור להפסיד. אבל לא.
מה אנשים זוכרים? היה דיבור לעשות דיל בסוף. אמרנו לא, יד אחרי זה הפסדנו את העולים, כן. הלכנו הביתה. שוב, זה קצת כמו העניין של אתה מרגיש בר מזל, אתה מרגיש חסר מזל, זה כל הזמן קם וחוזר על זה.
מטורף, וואי, איזה תוצאה מטורפת. גם אחרי שעברת כל כך הרבה שחקנים להגיע עם שני תלמידים לפיינל, איזה מטורף. עזיה, וזה אליפות, וזה פשי, מטורף.
כן.
תגיד לי, היה לך איזה משהו באינטרנט עם הבחורצ'יק הזה שהראית לי? שאתה מדבר על זה? בוא, צפה, בוא, אולי נקריד את זה, מה אתה אומר?
כן, אז הצופים שלנו יראו עכשיו את
ה... איפה קמילה שם, תשמע אותנו קמילה, הלכה שם לישון.
זה לא תוך כדי שידור.
אוקיי.
אז היה את הבחור הזה, שקוראים לו סט מולר, שהוא יוצר תוכן מאוד מאוד מצחיק, שהיה את הפרסים של עכשיו, בדיוק בווגאס, של ה... יוצרי, יש פרסים פעם בשנה של ה-GPI, של ההנדון מוב, שלפי הדירוג שנותנים כל מיני, לשידור הפוקר המוצלח ביותר, לתמונת השנה בעולם הפוקר, שם גם מעלנו מועמד ישראלי, מדן דה וואן, אחרי ההדחה מהמיין אבנט, התמונה שלך. למה אתה צוחק? לא יפה, והדף מהמיין אבנט.
לא, אני צוחק, סטג, זה תמונה מצחיקה.
תמונה קוראת
מצחוק. עד שישראלי עולה לתמונות האלה, הוא עולה בוכה. מצחיק, אחי. זה איש חמוד מאוד.
כן.
נו.
בסוף תמונת השנה נבחרה את ניק שולמן, זוכה בצמיד ומצטלם עם סיגר ומשקפי שמש.
נכון, ברגליים על השולחן. תמונה ענקית. זה מלך, יאללה.
זיין של ארומות. אז... היו כל מיני קטגוריות מעניינות, אבל בכל אופן, סת' מולר, שיש לו עמוד אינסטגרם, קורא המצחוק, שנקרא סת'י פוקר, העלה את הסרטון שאנחנו נשים לכם, ואתם תראו, ו...
בואו נראה אותו.
Huh, well this is an interesting spot. I somehow backdoor two pair on a board with four to a straight. I guess I'll just check.
Check. I'm all in. All right, I call. I have a straight. Yeah, that makes sense. I had two pair. You call with two pair on a board like that? You're not going to make it very far at this table playing like that, but I appreciate the chips. Gotcha. Well, I'll keep that in mind. Nice hand.
Well, look at this. We have the nuts on the river, and we're going to check it over to our new friend over there. Maybe we can teach him a little bit of a lesson.
Check. I'm all in. Can I get the floor, please? Floor? Floor? Why are you calling the floor? All right, everybody settle down. What's the issue? I don't know, ask him. Oh, there's no issue. I just wanted to let you know that we have a seat available. Huh? I call, I have the nuts.
Snoop Dogg! אז בסרטון הזה הוא בעצם מדבר על נקמה בפוקר, אוקיי? מדבר על זה שבן אדם לקח לך עכשיו איזושהי קופה, ואתה רק מחכה לרגע שאתה הולך לתפוס אותו. והוא יצר סרטון סביב העניין שהיה קטע בטורניר, ששני שחקנים ביד מגיעים לריבר, ואתה דוחף לי אולין, אוקיי? מה שאני עושה בזמן הזה זה קורא לפלור, אוקיי? הפלור מגיע, הוא אומר מה יש, ואז אתה אומר לו, פלור, זה ריסיט אופן, אתה משווה וחושף תנץ, מדיח את השחקן השני. ככה מישהו עשה למישהו בטורניר כדי לנקום בו על משהו שהוא עצבן אותו. אז עשיתי את זה לסרטון קורע מצחוק של מישהו לוקח לך עד, ואתה רק מפנטז על הרגע הזה שבו אתה תוקע לו את רול השטרונגול בחזרה, וזה קורע מצחוק. ועם זאת, אני חושב שגם יש מאחורי זה משהו מאוד מעניין, כי אני חושב שהעניין הזה סביב נקמה ופוקר זה דבר מאוד מאוד אמיתי.
אנושי.
אנושי ומונע מאגו, ואני מאמין, או ככה אני עובד עם המתאמנים שלי, שיש לנו לוח ניקוד בינינו ובין כל אחד מהשחקנים האחרים בשולחן. מה הכוונה? אני לקחתי לך עכשיו קופה, 1-0 לי, לקחתי לך עוד קופה, 2-0 לי. ברגע שאני אקח לך או קופה מספיק גדולה, או שהניקוד יהיה מספיק לטובתי, אתה לא תמשיך לשחק נגדי באזור נוחות שלך כמו שהיית משחק במצב רגיל. פתאום האגו שלך אומר, אפ, מי הוא שאני אתן לו להמשיך לדרוס אותי ככה? אני אתחיל לצאת מהאזור הנוחות שלי. וברגע שאתה מבין לעומק את הדבר הזה, אתה יכול להתחיל ולנסות ולפתח את הדינמיקה הזאת בעצמך. זה המהות של לפתח דינמיקה. וזה משהו שאני חושב שחלק מהותי באסטרטגיה של שחקן טוב שבא לקרוא את השולחן.
שאני מזהה שהוא בא לקרוא אותי ואז אני כאילו מנצל את זה, זה הכוונה?
אתה מלכתחילה אומר, אוקיי, יש לי הזדמנות, עכשיו שאם אני אקח לך עוד איזושהי קופה, אתה כבר
תהיה... מהחם, כן. מביא אותך לטילט מקסימום.
וכשאני מביא אותך לנקודה שבה אתה פועל מחוץ לאזור הנוחות שלך, זו הנקודה שבה אני מתחיל להרוויח את הכסף האמיתי. ושצריך לזכור שכל הזמן בתרחיש של כל ערב פוקר יש בעצם את כל הקווי העלילה בין כל שתי דמויות בתרחיש הזה, ברגע שאתה על התסריט אתה יכול להתחיל להבין מתי לאנשים יקפוץ עקוף לפני שהם בעצמם מבינים שהם הולכים לעשות שטויות.
וואו, מגניב. הבחור הזה באינסטגרם, שלחת לו הודעה אם אפשר לשדר את הסרטון פה? הוא ענה לך? איזה חמוד.
לא רק שהוא ענה לי, הוא גם החזיר לי עוקב. יש לו 55,000 עוקבים, והוא עוקב אחרי 200 אנשים, והוא החזיר לי עוקב. אני רואה שהוא עוקב גם אחרי ניב סופר, המייסדת של הבית ספר ללידיז. מגניב, אולי נעשה איתו סרטונים מצחיקים יום אחד. בכללי אני חושב שיש לי ולך פוטנציאל לעשות כל מיני תוכן פוקר ויראלי מצחיק.
פוקר מצחיק, יאללה,
בוא נעשה, אולי יחסמו אותנו מטיק טוק.
יאללה, הם אוהבים לחסום חומרים של פוקר. ראית את נועם סלע ודור, חסמו להם, עשו, אנחנו שחקני פוקר, חסמו להם את הסרטון.
כן.
טוב, שמע אחי, אי אפשר, אתה יודע, העליתי את הסרטונים, אתה יודע, שעשיתי סרטונים שלי, העליתי אותם ליוטיוב, נחסמו.
מה, של הברוכים הבאים לשיעור?
כן.
וואלה, יוטיוב חסם? בסף.
מה זה, הוא לא חסם, יש לזה צפייה אחת, אני.
רגע, והעמוד המקצועי שלך של מני מלכה הוא בסדר?
העליתי, פתחתי עמוד נוסף.
לפחות לא שרפת את הישן, אחי.
לא, נראה לך שאני גם בשלי של שנים, אני פתחתי מייל אחר, ופתחתי יוטיוב בפני עצמו, והתחלתי מההתחלה. ועשיתי אינסטגרם וגם טיק טוק, אין, הכל מת, אז העליתי לטלגרם. אתה יודע, יש לי כאילו קבוצה בטלגרם, מי שרוצה יכול לעקוב שם, אני אוהב את הסרטונים.
אתה עדיין מייצר סרטונים כאלה?
פחות, כי אני פחות משחק, אבל כשאני אעשה, לכשאני אעשה, אני אמשיך, אני לא עצרתי.
כן, תשמע, זה פנינים שחבל על הזמן. זה גם נהיה חלק מהסלנג המקומי, הברוכים הבאים לשיעור, הפלופ שלנו, מאוד 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 קלט משם.
סטנדרטי. תמיד הפלופ שלנו, לא משנה מה קורה הפלופ שלנו, לא משנה מלי עם זה, לא משנה מה באמת אומר. הסרטונים האלה, תשמע, זה באמת היה, תשמע, זה היה תקופה שהייתי משחק המון, והייתי מחפש ספוטים. ספוטי בעניינים, אז שהייתי משחק על הסכומים הנמוכים, אז שהייתי עושה שטויות, אז זה היה פתאום יוצא, טלאם, אתה יודע, כאילו, פעם ב, לא יודע, 3-4 ימים, שאתה משחק הרבה שעות ביום, יוצא לך ספוט שהוא מצחיק. ואז חיפשתי את, את הדבר הזה, ושאולי בדישי, חברי הטוב מהסטנדאפ, הוא כאילו אמר לי, הוא זרק לי על עוד שונאי ישראל, כאילו, שנדבר על המדינות. ואז הוא אמר לי, תמשיך לדבר עליו. ואז זה כאילו נהיה, כל מדינה, יש לה את הקטע שלה. אז אם נשחק נגד יפני, אני ארד עליו, אתה יודע, אני ארד על היפנים, ונשחק עם רוסי, דבר עם רוסי. ואז התחלתי להרבב את כל מה שקורה בעולם, אתה יודע, היה אוקראינה ורוסיה, אז עשיתי זה. ויותר מזה, אני אגלה לך עוד סוד.
נו.
אני לא חייב לשחק נגד אוקראינה בשביל לעשות פאנצ'ים על אוקראינה.
נכון.
הבנת, הייתי מוריד דגל של אוקראינה, ושם שם הבא... שם מקטין אותו, ושם כאילו, ועכשיו עושה את הפאנצ'ים שאני רוצה לעשות. הייתי כותב את הפאנצ'ים לפני.
כן.
תבין, הייתי מכין, והייתי אומר, נגד מי אני רוצה לשחק? כמו שעכשיו, שיצא המלחמה, אני אמרתי, אני אעשה דגל פלסטין, כאילו. אני אתחיל להגיד להם על, על החמאס, על כמו שזה, אבל זה לא הגיוני. כי אין דבר כזה פלסטין. אין דגל כזה.
כן, זה מזכיר לי... לא, זה לא באמת מזכיר לי. אבל גם ידיים ופוקר...
חם פה קצת, לא?
כן, זה בגלל שהתחלת לדבר על הסרטונים, להתלהב. זה מזכיר לי שבעולם הפוקר, הרמאות הכי נפוצה, ולהדיר את ההישגים של עצמך, זה להעלות גרפים של עצמך שהם כאילו לא אמיתיים.
מה זה אומר להעלות גרפים של עצמך שהם לא אמיתיים?
נגיד, שיחקתי מיליון ידיים, הרווחתי בהם 20 אלף דולר, אני מוריד מהדאטאבייס את כל הידיים הכי מפסידות שהיה לי, פתאום הרווחתי 100 אלף דולר. ואז כזה אתה אומר בפני כולם, תראו איזה תותח אני.
למה אפשר לעשות את זה?
אפשר לעשות הכל, אנשים עשו כל מיני סוגים של רמות. גם בקרב קהילת הפוקר הישראלית, היו כל מיני התלחששויות על אנשים, ועל גרפים כאלו ואחרים שפרסמו,
ושהם לא היו... אפשר לעשות משקיעים ככה יופי יופי, אתה משנה את הגרף, כל מה שצריך לשנות את
הגרף. כל מה שצריך לעשות זה להונות אנשים. כן. אותו שחקן פוקר, זה כנראה טבוע בעומקו של האדם.
תשמע, אני מה שמפתיע, אני אין לי הישגים. לקחתי, הדבקתי פעם את השתי דולר המהיר של ה... אל צחק, אייל. תורידו את זה, תחתכו את הקטע שהוא צוחק. אני פעם הדבקתי את השתי דולר. אחי, אנחנו נחתוך את זה בעריכה, אתה יכול לצחוק עד מחר. הדבקתי את השתי דולר טורבו. מה רציתי להגיד? שוואלה, אחי, שאני טסתי לווגאס, היה לי לא מעט משקיעים.
כן.
כן, אנשים בגלל הבורחים היו לשיעור. היו הרבה אנשים שחשבו שאני כבס, שאין לי מושג בכלל לגמרי כן. המשחק, ואפילו דיברו על זה בשולחן, הוא לא יודע לשחק בכלל. שיחקתי איתו, הוא לא יודע לשחק, אתה יודע, כאילו כזה. והיו כאלה שאמרו, לא, הוא מבין עניין. והשקיעו. אחי, אנשים שמו, בן אדם בא, 500 דולר, משתתף איתי בזה, וככה הקשמתי את ה...
תשמע, אני חושב שזה שני דברים אחרים לגמרי. אני חושב שבמהות להשקיע בשחקני פוקר זה... אני יכול להוכיח מה התוחלת של ההשקעה, לפי הגרפים שלי, לפי הניסיון שלי, אז בואו תשקיעו באפיק הזה, וזה משהו מאוד שחלטני, אבל אני חושב שמה שנייה מזה, במיוחד במיוחד בקהילת הפוקר בארץ, שהיא פחות מבוססת על שחקני פוקר מקצוענים, והרבה יותר על חובבנים, זה סביב זה שזה פשוט ההשקעה הכי כיפית שיש, להשקיע במישהו, להיות חלק מריצה עמוקה שלו, מהאפשרות לדבר כזה. אנשים עושים את זה מהלב, אני חושב שגם בהקשר שלך, שאנשים מאוד אהבו והעריכו את התורן שאתה יוצא, נורא רצו לקחת חלק מזה, ונורא רצו לפרגן. בטח אם אפשר לעשות את זה מהבית, בלי שצריך לבוא לשבת באולם, ושזה הרבה יותר קל.
כן, גם העליתי להם סטורי שם על הקבוצה של הוואטסאפ, וכל פעם זה, אנשים אהבו להיות מעורבים, אתה יודע, בטח. תן להם לשים 100 דולר ולהיות שם בתוך הדבר הזה, זה כיף.
כן, זה הכי קרוב
אפילו
ללהיות...
אפילו סטאס השקיע עליי. יו. לא, אני לא משקיע באף אחד, אבל יאללה, אני... אני אתן לך 200 דולר שאתה חייב לי. לא, סתם הוא השקיע. חמוד, באמת.
היה עוד משהו שרציתי להגיד.
בך בווגאס השקיעו כאילו? אתה טסת מושקע או שאתה לא רוצה לדבר על זה?
אני הפסדתי הרבה כסף בווגאס. השנה. אני השנה נח.
אתה לא טס השנה?
לא, אני לא טס השנה.
יו, אז יאללה, בוא לא נטוס ביחד.
יו.
אני גם לא טס.
כן, תשמע, חשבתי על זה ש...
אז נעשה איזה פודקאסט, אתה יודע, שם נערים את האווירה.
פודקאסט של השרופים.
כן, לא, אני פה. מה אני בא להגיד לך? דבר עם אנשים וזה, נהיה מעורבים.
חשבתי על זה שאתה צריכים לשחק כמו פעם. חשבתי על זה שלי יש את אליפות ישראל בעוד 3 שבועות, שאני מאוד מאוד חלוד, לא שיחקתי כמעט טורנירי פוקר. Mm-hmm. ואני חושב שהגיע הזמן ש-No Limit יצא מגבולות החדר היפה הזה, mm-hmm. שנתחיל ללכת לטורנירי פוקר חיים בארץ, ואו שניצא עם הג'ובות של כסף, או שניצא עם סיפורים טובים, ספר עליהם פה בפודקאסט.
אז יאללה, נו, בוא תקבע לנו, מתי הולכים לשחק?
יום שני.
איזה?
היום ה-13 לחודש, יום רביעי. נו. אז עוד 5 ימים, ה-18 לחודש, יום ב', הוואנה קלאב בתל אביב, לראנר. אני אגיד לך למה, נועם סלע החליט שהוא ידביק טורניר של הראנר, והוא כל פעם נוסע, והוא כל פעם מפסיד ואומר, אי אפשר להדביק טורניר של הראנר, ואמיר זרד אומר לו, אמרתי לך, ואני אומר, הגיע הזמן להסיף סוף לסאגה הזאת, הגיע הזמן לנצח את הטורניר הכי קשה שיש.
אז מתי יש הרשמה מאוחרת? אולי אני אצליח להגיע, יש לי
איזה
הופעה, אני מקווה
שהיא מוקדמת. נראה לי 10, 10:30.
וואלה, אני בא בכל מקרה, גם אני אבוא לתמוך בך.
מקסימום, אתה יודע, אתה קלות כזה נכנס מתחת לשולחן, טק יוצא מאחד הכיסאות.
פתאום אני מחלק. פתאום ישבתי בכיסא של הדילר, בדיוק הם התחלפו.
זוכר את התקופה שלך, מדלר, זוכר את התקופה שלך עם השפם. סתם ציינו פעם סרטוני תדמית לאקדמיה, ואתה באת על חשבון הדילר. זה סרטון לעלות מהאוף פעם אחת. כשהיינו צעירים ויפים.
בוא נפתח קבוצה ונעלה לשם כל מיני דברים. נעשה קבוצה No Limit.
No Limit פדיחות.
איי, טוב, מה עוד? מה נשאר לנו עוד?
איי, לחבק את הצער. אתה מכיר את זה ש...
לחבק את הצער. איך נהיית אתלט פתאום? פתאום אתה מגיע אתלט. מה זה זה? עכשיו סיימתי 42 קילומטר. מגיע לי פה אופניים, בלי חוץ. מה קרה לך? איפה אייל שלנו? היינו עייפים. היינו עייפים ביחד. טוב, מה אני אגיד לך? אני עושה לך פאנצ'י בהופעה, אין לנו ברירה. או שיש לך עוד משהו להגיד?
לא, נראה לי ש... זה סך הכל מסכם.
כן? נשרפנו בלייב. תשמע, אני, היה לי קבוצה, אתה יודע, כתבתי לי פוקר צחוקים, כאילו, עשיתי לי כזה נוט, וכל פעם הייתי כותב משפט שעולה לי, כאילו, אז נגיד, אתה יודע, נגיד, רשום פה, דרכת על קקי, אתה יודע, כאילו, ישר חשבתי גם בראש, אני אעשה אותו קקי, אתה יודע, שזה כזה, כזה משפט כזה שהוא... זה משפט שהולך טוב בפוקר, דרכת על קקי. זה לא... ואם תחשוב בכל המשפטים, אני לא המצאתי כלום. כאילו לא המצאתי, כל הסטנדרטי, פלופ שלנו, שום דבר לא המצאתי, אבל ברגע שאתה חוזר על משהו, ואתה עושה אותו כאילו שוב ושוב בצורה... עם הקשר או בלי הקשר, אתה יודע, כמו ארץ נהדרת, אז פתאום זה כן... זה כן תופס את הדבר הזה. אז סתם, אני מסתכל פה בקבוצה שלי, רשום פה, פוקסי מישהו, ווינס. פוקסי מישהו, אתה יודע, כזה, או שמישהו פוגע לך בסט, ואז הוא פוגע גם בקרה, אתה יודע, כאילו, ואז כתבתי, כאילו 7-1 לא מספיק מעליב אותי, אתה יודע, זה מצחיק אותי להעלב, אתה מבין? וזה גם כתבתי לי כזה, לא לקפוץ בחלון, לא לקפוץ בחלון, לא לקפוץ בחלון. ראית את הסרטון האחרון שעשיתי?
איזה מהם?
שלחתי לך אותו, שזה שיחקתי ב-WPT.
אישי עם אסי משה?
לא, הסרטון האחרון זה עם ה-WPT, זה שבסוף אני אומר, לעוד שיעורים, דברו עם אימא שלו בפרטים. זה מישהו שנשאר לו 6 בליינדים, ולי כמעט 200, והוא ניצח אותי. והעד זהב, לא היה יד שהוא הפסיד, כאילו. וכל הזמן הוא מאחורה. כל הזמן הוא מאחורה. וכאילו, זה היה... אני אשלח אותו אחר כך, אחי. נשים לכם אותו בבתיור.
טוב, נו.
טוב, אח יקר, אז אוהב אותך מאוד. תודה רבה שבאת. נתראה בפרק הבא.
היה כיף. עד אז, ביי ביי.